הרב בני לאו, יהושע, פרק ג'.
הגענו למעבר הירדן. לכאורה, רגע שדומה בהמון בחינות לקריאת ים סוף. אנחנו רגילים לומר את זה בתהילים. הירדן יסוב לאחור, יחד עם קריאת הים, בראשית יציאת ישראל ממצרים, מופיע חוויה של קריאת הירדן, הכניסה לארץ, בנס המקביל לאותו נס של מצרים. לא מדויק. כשנכנסים לפרק שלנו, לפרק ג' בצורה מתונה, בצורה מדודה, אפשר לראות שהקצב, המוזיקה, האווירה, הכל שונה. יש תחושה יותר טבעית, יש תחושה יותר רגועה, יש קשב, יש צעידה. אנחנו נלך בעקבות ישראל שנכנסים אל תוך ישראל דרך הירדן. ראשית אולי נאמר הערה קטנה שהעסיקה מאוד מאוד את פרשני המקרא. מתי כל זה קרה? אם אנחנו קוראים את הפרק בתחילתו, אז אנחנו שומעים שיהושע מצווה את שוטרי העם בפסוק יוד, יוד א', עברו בקרב המחנה, צבו את העם לאמור, הכינו לכם צידה, כי בעוד שלושת ימים אתם עוברים את הירדן הזה. ככה בפרק א' בפסוק י' אנחנו שומעים שכבר בראשית הדרך אומר יהושע לשוטרים, בעוד שלושת ימים אתם עוברים את הירדן. יהושע מודיע לעם שהמעבר הוא עוד שלושה ימים. מתי הוא אמר את זה? לפני המרגלים שהלכו לרחב. איך זה יכול להיות? הרי הם בעצמם מתחבאים במשך כמה ימים. נקודת המוצא שאנחנו נמצאים שלושה ימים לפני מעבר ירדן, צריך למדוד את הזמן הזה בין ראשית הספר שלנו, דרך פרק ב' של סיפור רחב עם המרגלים ששלושה ימים מתחבאים עד שהם שווים, לבין הפרק שלנו שכבר נכנס אל הירדן. יש המון ניסיונות איך לחשב את הזמן כדי שאנחנו נוכל להגיע בסוף לפרק של מחר, לפסוק י' ת', שאומר לנו שהעם עלה מן הירדן בעשור לחודש הראשון. זאת אומרת, אנחנו מתחילים מכאן. התאריך הגלוי, התאריך הקבוע, הוא יוד בניסן, שהוא יום המעבר, יום סיום המעבר. איך שאנחנו סופרים את זה, האם התאריך היה ה' בניסן ששלחו את המרגלים, או בז' בניסן, ואיך זה מסתדר עם ימי אבל משה, שמת בזין באדר. אני שולח אתכם לכל הפרשנים, שיטת רשי, שיטת הגאון מווילנה, ועוד ועוד שיטות המחשבות את מועד מעבר הירדן. מה נעשה? כך או כך, אנחנו נמצאים בימי אביב, ובימי אביב אנחנו נמצאים בתקופה שהיא מלאת מים בירדן, הירדן שוצף קוצף, ואנחנו אמורים לחצות את הירדן. ככה זה מתחיל. אז אני עוזב את חשבון הימים המדויקים, ואני נכנס אל חוויית המעבר עצמו. חוויית המעבר מתחילה כשאנחנו שומעים את יהושע בפסוק א', בפרק שלנו, בפרק ג', משקים בבוקר. יהושע, סתם כדאי לשים לב, תמיד משקים קום. וישכם יהושע בבוקר, ויסעו מהשיטים ויבואו עד הירדן, הוא וכל בני ישראל, וילינו שם, טרם יעברו. ויהי מקצה שלושה ימים, ויעברו השוטרים בקרב המחנה, ויצבו את העם לאמור, כי ראותכם את ארון ברית אדוני אלוהיכם, והכהנים הלוויים נושאים אותו, ואתם תישאו ממקומכם, והלכתם אחריו. אך רחוק יהיה ביניכם וביניו כאלפיים אמה במידה. אל תקרבו אליו, למען אשר תדעו את הדרך אשר תלכו בה, כי לא עברתם בדרך מתמול שלשום. בואו נעצור רגע. אתם זוכרים ספר במדבר, פרק י', פסוק למד ג', ויסעו מהר אדוני דרך שלושת ימים, וארון ברית אדוני נוסע לפניהם דרך שלושת ימים, לתור להם מנוחה, וענן אדוני אליהם יומם בנוסעם מן המחנה. רשי שם, במדבר פרק י' מסביר, שאותו ארון שנסע לפניהם, זהו הארון היוצא עמם למלחמה, שבו יש שברי לוחות מונחים. ואותו ארון מקדים לפניהם שלושה ימים לתור להם מקום חנייה. רש"י מדגיש שהארון הזה הוא לא אותו ארון המונח בבית קודש הקודשים, אלא ארון שני, ארון המלחמה, ארון שהולך לפני המחנה. המקור לדברי רש"י בעצם נמצא בפרק י' בספר דברים, כשאומר השם למשה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, ויכתוב על הלוחות את הדברים, ועז ארון עצי שיטים. כאן, כשאנחנו מקוראים בספר דברים, אומר לנו רש"י, את הארון הזה מצטווה משה לעשות כארון נוסף. זה לא הארון שעשה בצלאל בספר שמות. שם בספר שמות זה היה משכן, אחרי יום הכיפורים, בצלאל עשה את המשכן ואחרי זה את הארון. כאן אנחנו מדברים על משהו אחר. אנחנו מדברים על ארון שעניינו להיות נייד. עניינו ארון מעץ לצאת מן המחנה. יש קושיות על הפירוש הזה של רש"י. הרמב"ן אומר, לא מצאנו בשום מקום שיש שני ארונות אלא רק אחד, ואם היה, למה הוא לא כתוב? הוא מסביר את זה אחרת, שכן היה ארון אחד, אבל הארון השני אחד נגנז והשני נותר, ועוד ועוד דרכים. אני ממשיך מכאן רק אל הארון הזה, שהולך לפני העם דרך שלושת ימים. הגענו עכשיו ליהושע. הגענו ליהושע פרק ג' פסוק א'. אומר רש"י אצלנו, נשתנה המסע הזה משאר מסעות, שכל זמן שמשה היה קיים, היה עמוד ענן נוסע תחילה, ומראה להם הדרך. הארון נוסע אחריו, אחרי שני דגלים. עכשיו לפתע, הארון נוסע תחילה. פתאום מתברר שמדובר פה על, כן, על הארון שבו נמצאת התורה, לא הארון של שברי הלוחות. זאת אומרת רש"י, אותו רש"י, שבספר במדבר אומר שארון ברית השם נוסע לפניהם לתור לנחלה. זה הארון מנוחה, זה הארון שעשוי מעץ, זה הארון השני ולא הראשון. דווקא אצלנו, אומר רש"י, מדובר על הארון הראשון, על הארון שמקומו בבית קודש הקודשים בתוך המשכן, והוא הפעם עובר לחזית. הארון הזה משנה את מקומו. לא רק זה משתנה, אלא מי נושא את הארון? הכהנים אצלנו, הכהנים נושאים את הארון. אומר הרד"ק בפירושו על פי חז"ל במדרש, אמרו רבותינו, בשלושה מקומות נשאו כהנים את הארון. כשעברו את הירדן, כשסבבו את יריחו, וכשהחזרו למקומו. יש פה תיאור נהדר, איך שכהנים תופסים פיקוד, כי הם תופסים את הקודש. עוד דבר מיוחד, 2,000 אמה, בין העם לבין הארון. אנחנו מכירים את המושג 2,000 אמה כתחום שבת. המשמעות של 2,000 אמה זה גבול של הפרדה. מי שנמצא מחוץ ל-2,000, הוא מחוץ לתחום. אותו דבר בנוגע לארון. יהושע מורה להתרחק 2,000 אמה. העם נמצא במקום אחר. הארון לבד. הארון עם הכהנים מגיע לירדן ומחולל שם בלבדיות את הנס של קריאת הירדן. ככה מתחיל הפרק שלנו. מה המשמעות? מה המשמעות של צליחת הירדן? אומר פסוק ז', ויאמר השם אל יהושע, היום הזה החל גדלך, בעיני כל ישראל, אשר ידעון, כי כאשר הייתי עם משה, אהיה עמך. השלב הראשון בנס חציית הירדן, זה נס לאישוש מנהיגותו של יהושע. אנחנו הרי מדברים על יהושע, ממשיך משה. זוכרים היטב בקריאת ים סוף, איך שויאמינו בהשם ובמשה בעקבות הקריאה. אז הנה לנו, אנחנו רואים איך מתגדל יהושע לעיני ישראל בקריאת הירדן. אחר כך מגיע פסוק ט', אומר יהושע, פעם לא השם, פעם יהושע מדבר בפסוק ט', גשו הנה, אומר יהושע, גושו הנה, שימו את דברי השם. הוא אומר את זה לכל ישראל. ואז הוא אומר בפסוק י', בזאת תדעון, כי אל חי בקרבכם. איזה ביטוי נפלא, אל חי בקרבכם. המישור הזה שיהושע אומר לעם, גושו הנה, שמעו דבר השם, ובזאת תדעון, כי אל חי בקרבכם, זה בעצם ביטוי נפלא, שחוזר לאותו רגע שהשם פועל במצרים, למען ידעו דורותיכם, למען ידע מצרים, למען תדע אתה, כי אין כהשם. יש רגע של ידיעה, אבל זו לא סתם ידיעה. כשהוא אומר, גושו הנה, אני רוצה שתראו את זה מקרוב. הביטוי הזה, לגשת הנה, זה ביטוי מאוד מאוד יחידי. אם אתם תבדקו, זה נמצא בכל המקרא, אך ורק 3 פעמים. המדרש כל כך יפה, אומר רב הונה, שזה כפן בין שני בדי ארון, או שמח אותם בין שני בתי ארון. אמר יהושע, ממה שהחזיקו שני בדי ארון אתכם, אתם יודעים ששכינתו ביניכם. יש איזה נס שקורה בתוך נס. יהושע מוכיח להם שאל חי בקרבם. הם עומדים מכונסים בקרבו של השם. הביטוי הזה, אל חי, זה ביטוי כל כך עמוק. נתגלגל לרגע לפסוק בספר הושע, פרק י' א', שאומר, בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר. על זה אמר רבי יוחנן במדרש, לא אבוא בירושלים של מעלה, עד שאבוא בירושלים של מטה. הביטוי הזה, אל חי בקרבך, זאת נוכחות עמוקה, זאת לא נוכחות חיצונית, זאת היא תודעת הנפש, תודעת הלב. נדמה לי שבשלב הזה אנחנו חווים את החוויה הדתית הגדולה ביותר שחוו ישראל. תודעה שהיא לא הנס החיצון, אלא נס פנימי, תודעה פנימית, אל חי בקרבכם. ויש עוד תודעה שבאה אחר כך, היא באה לפרק הבא, שמודיעים לדורות ולדורי דורות שיש השם בקרבנו, שזה יראה גדולה ועליה נדבר בפרק הבא. עוד דבר אחד שמתחבא פה וגם עניינו הפרק הבא, אומר יהושע ל-12 ישראל משבטי ישראל לעמוד גם הם, אנחנו נפגוש אותם רק בפרק הבא. הרעיון הזה שאנחנו נמצאים כאן עכשיו בתוך מעבר הירדן, מחייב אותנו לא רק לשים לב לדומה לקריאת ים סוף, אלא אולי בעיקר לשים לב אל השונה. אין דמיון של ממש בין מעבר הירדן לקריאת ים סוף. כשאנחנו חושבים על השונה ולא על הדומה, שימו לב לכמה הבדלים. הרגע של קריאת ים סוף, בני ישראל נושאים את עיניהם, רואים את מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד, ויצעקו אל השם, רוצים למות, למה הוצאתנו? עכשיו מה קורה פה? וישכם יהושע בבוקר, ויסעו מהשיטים, וילינו, טרם יעבורו, איזה רוגע, נומה בן, נומה, שום דרמה. הים נבקע בקריאת סוף בלילה, הרושם שלנו מקריאת הפרק, שהכל נעשה לאור היום. העם מודע לגמרי, מתכוננים 3 ימים, במצרים, בים סוף, שום דבר, בהלה, פתע פתאום. המים כאן בירדן, רחוקים רחוקים מעין ישראל. המים בתוך קריאת ים סוף, חומה ממינם ומשמאלם, תחושה של פחד, סכנה, תוך שנייה הרי המים יכולים לפול עליהם כשם שנפלו על המצרים. אצלנו, כפות רגלי הכהנים עומדות במים, והמים נחרטים ונעמדים בנד אחד. בקריאת ים סוף, מכה של משה הופכת את הים לשני חומות מימינם ומשמאלם. אם אנחנו צריכים לסכם, נאמר כך, קריאת ים סוף היא שבר בהיסטוריה. קריאת ים סוף מתארת אביב עמים, מתארת שינוי דרמטי של כל המציאות כולה. קופצים לים, משנים מציאות. קריאת ים סוף היא נס שבוקע את כל העולמות כולם. יציאת ישראל מן המדבר וכניסתם לארץ ישראל היא משהו רגוע יותר. אנחנו לא עוברים מהפכה. אנחנו בשלים לקראת הכניסה לארץ, ואת הכניסה עצמה נחווה בפרק הבא.